שלום רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו על מאורות העם היהודי. הפעם נדבר על רבי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, כבוד קדושת האדמו"ר מאסטרובצה, על פי תיאורו הציורי של הגאון רבי שמחה אלברג זצ"ל. והשיעור נמסר לזכות אבי מורי במימורתי שיחיו, משה יהודה בן פשדינה, והרוצה להקדיש שיעור מוזמן לפנות אליי. לא קל הדבר לתאר במילים את דמותו הרוחנית והשמימית של האדמו"ר הקדוש מאוסטרובצה, זכר צדיק וקדוש לברכה. אמנם למילים יש כוחות בלתי מוגבלים, הן טעונות כוח אטומי עד כדי יכולת מספיקה כדי לתאר דיוקן רוחני של אדם העומד על שלב הפסגה הגבוה ביותר, שרגליו דורכות על האדמה הארצית, אבל ראשו מגיע ממש השמיימה. אבל דלות ועניות הן המילים כדי שניתן יהיה לתאר בהם את הצורה של אדם מלאך, כמות שהיה אדמו"ר מאוסטרובצה, שהיה יותר מלאך מאשר איש בשר ודם, מלאך אלוקים במובן הנעלה והעמוק של המושג. הוא אמנם בא לעולם כבשר ודם, אבל בחיי הקדושה שלו, בתורתו וביראתו והנהגתו היומיומית האל-טבעית, הוא האפיל לגבהים רמים ביותר, למדרגה העילאית של מלאך אלוקים. כל חייו, כל ימי השבת שלו וכל שבת ימי השבוע היו כשבת ארוכה אחת. הוא חי עם נשמה יתרה. ואם כך, איך אפשר למצוא מילים קדושות והולמות שיהיה בכוחם לספר לפחות בקווים בודדים על דמות הפלאים הזו של האדם המלאך? אני ודל הוא המילון האנושי, מיובש הוא אוקיונוס המילים, מכדי שיחיל את הלהבה הבוערת, את אש הקודש והרוח האלוקית ששפעה מהרבי הקדוש מאוסטרובצה, זכר צדיק לברכה. ואם ישאלו כלום מסוגל איש בשר ודם להשיג מדרגה של מלאך, התשובה היא כן החליטי, כי לא רק שמסוגל האדם לטפס בשלבי הסולם של מלאך וכך להגיע לרום המעלה של המלאך, אלא יתרה מזו, הוא עשוי להגיע למעלה רוחנית כה גבוהה שמלאך איננו מסוגל להגיע אליה. משמיים ניתן לאדם הכוח המיוחד עד שיהיה מסוגל במעשה הגבורה הרוחניים שלו לברום מלאך, כלומר לעשות מעצמו מהות של מלאך. וכאשר מגיע אדם למדרגה זו, יכול הוא בכוח המלאך שבו לברוא עולמות שלמים, דבר שמלאך אמיתי איננו מסוגל לכך. אז ישיר משה ובני ישראל, אומר המדרש, ביקשו המלאכים לומר שירה לפני הקדוש ברוך הוא, באותו הלילה שעברו ישראל את הים ואינו הניחו הקדוש ברוך הוא. אמר להם, לגיונותיי נתונים בצרה ואתם אומרים שירה, בליל הניסים של קריאת ים סוף, כאשר כל בני ישראל חיו באווירה של אהבה בלתי מוגבלת, ומצב זה עצמו של שלום מוחלט בין יהודים הוא שאפשר את הנס של היציאה ממצרים. קראו אז שני ניסים, הנס של קריאת ים סוף והנס הזה שבאותה שעה גבורה של נבואה, כאשר ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בנבואה. היו היהודים מושפעים מכוח אהבה, וגם בשביל להגיע למדרגה כזו של אהבה נחוץ לא פעם נס. והנה באותו לילה של ניסים באים מלאכים מבקשים לבטא ברוב התלהבותם שבח והודיה בשירה רוננת להשם יתברך על רוב חסדיו בשנתו את הטבע. הים כולו נבקע, וכשם שקשה לעשות שני יצורים נפרדים מצור אחד, כך גם קשה ואולי אף יותר קשה לעשות משלמות אחת שני נבראים. ומים אחד נעשו כמה ימים, והכל כדי להוציא את ישראל ממצרים. המלאכים פותחים את פיהם, אבל השם יתברך פוקד עליהם לשתוק. לא עתה עת לומר שירה, כי כאשר מעשי ידיי טובים בים, כאשר הבריאה שלי עומדת בסכנה, לגיונותיי נתונים בצרה, כאשר יהודים חיים בפחד, הם מפוחדים מהמים הסוערים, הם מפחדים שיתבעו, אז אין זו שעה כשרה לשמוע שירה, אפילו כשהיא באה מפיהם של מלאכים. ואם כך, למה משה ובני ישראל כן שרו שירה, והשם יתברך לא הפסיק את שירתם? כמה מרוממת הייתה שעה זו של אמירת השירה, כאשר השכינה הייתה מדברת מתוך גרונם, עד שאפילו ילדים במאי אימן השתתפו בשירה. כפי שאומרים חז"ל, מניין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה על הים, ראי אגב בשם משמואל ובשלח עמוד קפ"ה, שמדבר על השכינה הייתה מדברת מתוך גרונם. כמה גבוהה ואהובה הייתה אותה שעה של שירה, והשכינה הייתה אז עם כל מי שאמר שירה, ובו בזמן לא רצה השם יתברך לשמוע את שירת המלאכים. איך להבין את ההבדל שבין שירת מלאכים לבין שירה שנאמרה מפי בשר ודם? ויותר מזה, כאשר בני ישראל שרים שירה, הם זוכים להשראה נבואית, עד שכולם השתמשו באותן מילים כדי לבטא את רגשותיהם באותם רגעים קדושים. כדברי חז"ל, ואם כן נשאלת השאלה, למה הייתה שירת ישראל יותר אהובה משירתם של מלאכי מרום? לומדים מכאן בעלי המוסר וגדולי החסידות, כי אדם יכול להגיע במעשיו למדרגות יותר גבוהות מאשר מלאך. לכן יוכלו בני ישראל לומר שירה, והמלאכים לא יכלו. האדמו"ר מאסטרובצה, זכר קדוש לברכה, היה מלאך בדמות אדם, ולכן ענייה ודלה הייתה השפה כדי שתוכל לספר ולתאר דמות מלאכים, מלאך האלוקים של יהדות פולין. ומי תיאר אותו כקדוש? האדמו"ר בעל אמרי אמת כותב עליו במכתב מיום א' בשלח תפרש פ"ט 1919. כבוד ידידי מנוער רב הצדיק הגאון קדוש יאמר לו, כבוד קדושת שמו ותפארתו. גור הייתה מופת של שמירת זמן, לא היה דומה לו, הוא שמר שמירה מעולה על זמן, כמו על הדיבור, כל שנייה הייתה מחושבת, כל מילה מדויקת בהקפדה הגדולה ביותר. הרבי מגור דיבר בכל האספות הקדושות הגדולות ביותר של יהדות העולם, בכל הכנסיות הגדולות של אגודת ישראל. הקהל היה מצפה בדריכות ובסקרנות מעולה ביראה למשמע דברי הרבי. וכמה זמן היה אדמו"ר מגור מדבר? רגעים ספורים, מילים מדודות שנקלטו ונשמו בשמחה פנימית עצומה. כמה שהוא הקפיד על שמירת הזמן, עוד יותר מזה הוא הקפיד על המילה המדוברת, ועוד יותר מזה על המילה המודפסת. והרבי מגור, אשר כל כך מייעץ בדיבור, הגדיר את הרבי מאוסטרובצה במילים נוראות הוד אלה, קדוש יאמר לו. גור שאבה ממעיין הקדושה השופע של קוצק, והקדושה שלה במדרגתה הגבוהה ביותר הייתה היסוד הראשי של בניין האש של קוצק. גור המשיכה את האידיאל הקדוש של קוצק, וכמו קוצק ראתה גם גור בקדושה את הצלת היהדות, וכי רק זאת הוביל את העם לגאולתו. ואת זאת למדה גור בעיקר לדור הצעיר שדבק בה. גור השקיעה הרבה כוחות כדי להגביר את התשוקה לקדושה בקרב חסידיה, והרבי מגור ידע היטב אלה כוחות על טבעיים דרושים כדי להגיע למדרגת הקדושה, וכיצד צריך אדם לחיות, אילו מעשים עליו לעשות, ועוד כמה צריכה מחשבתו להיות טהורה, דבר שלא קל לשלוט עליו, שם שקשה היא כל הדרך להשיג את האידיאל הטהור של קדושה. ולאיזה גבול מסוגל אדם קדוש להגיע? אין הגדרה שבה ניתן להגדיר את האדם הקדוש. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני, קדושתי למעלה מקדושתכם. יכול כמוני, סמרמורת חולפת בכל איברי הגוף, הנשמה מפרקסת עוז רק מחמת אהב אמינה. יכול כמוני, אם התורה לא הייתה אומרת כי קדוש אני, בציון שקדושת השם יתברך היא גבוהה מקדושת בשר ודם. האם ניתן היה לעלות על הדעת כי קדושת האדם שווה לקדושת השם יתברך? ואם הגיע אדם למדרגה של קדושה, לאיזה שכר הוא זוכה? והתהלכתי בתוככם, אתייל עמכם בגן עדן, כאחד מכם, ולא תהיו מזדעזים ממני, כך ראשי בויקרא חבב י' ב'. וכמה גדול הוא העושר השמימי, שאפשר יהיה לטייל עם השם יתברך בגן עדן. ובעושר גדול זה יכול להתברך יהודי קדוש. ואת מי ציין הרבי מגור כקדוש? את הרבי מאוסטרובץ זצ"ל. ובל נשכח באיזה דור דרך כוכב חדש זה של אוסטרובצה. באותה תקופה הייתה פולינה יהודית עשירה ומשופעת גאונים וצדיקים. גאונים שהם גם צדיקים וצדיקים שגאונותם עמדה על מדרגה גבוהה בעולם. ובעולם רוחני גדול זה זרחה לפתע ביום בהיר אחד הדמות המופלאה הזו, שבמוח המחודד והעילויי, בכוח החידוש החריף, בצדקות ובהתמדה, עוררה התפעלות והשתוממות אצל כל גדולי הדור ההוא, ולא רק בקרב המוני חסידים, אלא גם אצל גדולי דורו. הוא היה תופעה פלאית. כל צדיקי הדור דיברו בהתפעלות עצומה על גדלותו האל-טבעית בהרבה תחומים. אוסטרובצה הייתה מופת בדור ההוא בגדלותה המקיפה בתורה ובחוכמה, והוכיחה בכך לאיזה מדרגה נעלה יכול אדם להגיע. בגאונותו המרקיעה רחוק היה אדמור מאוסטרובצה להשתייך לדור בו היה חי, הגם שבאותו דור הייתה גלריה מפוארת ומעריבה של אנשי שם ואנשי מעלה שמימיים. במובן הנעלה ביותר היה הוא אדמור מאוסטרובצה מיוחד מכולם, יחיד בדרך החסידות החדשה שלו, אשר כמעט ולא בא לידי הגשמה עד אז, ובוודאי לא בקנה מידה גדול כזה. לא רק דרך חסידות הייתה חדשה, לא רק האמצעים שבהם משתמש כדי להפיל לאותה מדרגה נעלה שיוכל לפסוע בריקים הגרועים ביותר, אלא גם דרכו הייתה חדשה, דרך התעניות והסיגופים, דרך שלא רק הטיף לה, אלא גם היה ראשון שהגשימם. בתורת התעניות שלו באופן אידיאלי ביותר. הוא היה הראשון להוכיח את חשיבות התעניות לאדם, ואשר הודות לכך הוא יכול לבקוע רקיעים ולהביא לתיקון הנשמה. וכאשר האדם מתקן את עצמו, הוא לפי מציל לא רק את עצמו, אלא גם את העולם כולו. כפי שכותב הרמב״ם, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו חובה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו, בקף זכות. הרבי מאוסטרובצה לא רק את עצמו תיקן, אלא עולם שלם. הוא היה מקורי וייחודי. הוא בנה בעצמו את בניינו הגאוני של תורה וחסידות. לבד בכוחותיו העצמיים הוא יצר עולם שמימי על האדמה השמימית הפרועה. ואני מדגיש, לבד, כי אפילו לא חלק מכוחותיו הרוחניים לא עברו אליו בירושה מדורות קודמים, מאביו או מזקנו. הוא לא צמח מחצרות קודש משושלת האדמורית. הוא היה הראשון שהניח את היסודות לשושלת החדשה ששמה אוסטרובצה. הוא לא קיבל ירושה של חסידים עוברים מדור אחד לבא אחריו. יותר קל להיות יורש, להמשיך במה שאחרים התחילו והשרישו כבר את השם, יצרו את האווירה של חצר הקדוש ההולכת ונרקמת כבר מזה דורות. אבל להתחיל שושלת חדשה היא קשה ביותר. בן ראשון בכור הוא יחסן במידה מסוימת ונושא אליו מידה של קדושה. הוא מוכרח להיפדות בהגיעו לחודש ימים. הוא זוכה בירושה כפולה משאר האחים. ולמה זוכה הבכור לזכויות מיוחדות? במה הוא שונה? כותב המהר"ל, הבכור הוא ראשון, אין לו אח מבוגר ממנו שיעניק לו עזרה. לבן היותר צעיר כבר יש אח שהוא מבוגר ממנו המסתייע על ידו. הרבי מאוסטרובצה היה בחור בעולם הרבי. הוא היה אדמו"ר הראשון לשושלת הזו. את קטע הנודרות הוא לא קיבל מאף אחד. אם כן, איזה נשמה גדולה שכנה בתוכו, אם הוא היה מסוגל להתגלות בתקופה שבה ענקי וצדיקי עולם עמדו בראש עולם החסידות הגדול, בעולם שבו פעלו אדמו"רי חסידות בשני כוחות, בכוח עצמי, בכוח שאותו ירשו מאבותיהם הקדושים. בעולם רוחני עשיר זה, דרך כוכב חדש בשם אוסטרובצה, ומיד הוא משפיע לא רק על חסידים מחוג צער, אלא הוא זוכה להתפעלות והכרה על ידי הגדולים שבדורו. ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו. ומי אמר השם נעשה בלשון רבים? רש"י מאיר, אף על פי שלא סייעו ביצירתו ויש מקום לאפיקורסים לרדות, לא נמנע הכתוב מלמד דרך ארץ ומידת אהבה, שיהיה הגדול נמלח ונוטל רשות מהקטן. ואומרים בעלי המוסר, נעשה אדם, השם אמר לאדם נעשה, גם אתה אדם צריך לעזור הרבה כדי להצדיק את עצמך לצאת את תואר אדם. יצירת האדם היא אלוקית, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל אתה אדם חייב לעשות שותף לאדם שבך. אתה צריך לפעול שאדם שבך יהיה אדם שלם. אדם חייב לעבוד על עצמו כדי שיהיה ראוי להיקרא אדם, אחרת אינו אלא שלד נטול חיות. האדם חייב לעשות מלך על עצמו, לשתלט על דחפיו, להחניק את כל התאוות ולנהל אורח חיים של מוסר נעלה. ורק אז, כאשר הוא זוכה לעשות מלך על עצמו, הוא ראוי לשאת את התואר אדם. וכותב המאירי בהקדמה לספר תהילים, כבר ידעת מה שאמר הפילוסוף, שהמלכות שלושה מינים, מלך במדינה ומלך בביתו ומלך בגופו. כמו שהמלך צריך לשומרם בני המדינה מן העוול מעשיית הרע, כן צריך האדם בגופו להכניע כוחות היצר ולהשפיל תאוותו עד שיגביר היצר הטוב עליו. ונדמה, ידועים דברי המאירי שכותב, כי קשה יותר לאדם להיות מלך בגופו מאשר להיות מלך על מדינה גדולה. אבל זהו תפקידו של בחיר היצירה, להיות מלך בגופו, השולט על מעשיו ויודע לשתק את היצרים הרעים. כי רק אז הוא נעשה לאדם שהכל ברא אותו. האדם חייב להיות שותף פעיל בעיצוב האדם שבו, אחרת הרי הוא נשלט מחמת כי יצר לב האדם רע מנעוריו. כותב הנביא, אומר הנביא, והדמות הכיסא כמראה האדם מלמעלה. אמנם אדם יסודו מאפר, אבל דמותו מקשטת את כיסא השם, כפי שמסבירים ספרי הקבלה. לפי הזוהר הקדוש אפשר להשיג את המדרגה של אדם על ידי ישיבה בתענית. על ידי התענית נתהווה בחינת אדם. המשמעות העמוקה של ההנחה זו מבוררת על ידי רבי נחמן מברסלב במוהר"ן חלק א' סימן ל' ז' עוד כמו. ולמה מדרגת אדם כה גבוהה? מפני שכל הבריאה נברא בעבורו. ובאמת תמונה הגדלות של האדם יסודו מאפר, מפני שגדלות השם מתגלה הודות למעשה האדם. האדמו"ר הקדוש רבי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק זצ"ל הגיע בכוחות הרוחניים הכבירים שיהיו בו למדרגה של האדם העליון. הוא היה שותף לעשיית האדם שלו. המראה הלבן והחיוור שלו, גופו המצומק, כשהוא נראה אדם עם נשמה בלבד, בלי בשר ודם, עוררו רגשי פחד אצל כל אחד. ומניין הפחד הזה? הוא תמיד קרן באורות של שמחה. שתי עיניו נראות כשני ירחים מאירים, ועל אף זאת היה המראה שלו מבהיל. כתוב פסוק, ומוראכם ביחידכם יהיה על כל חיית הארץ. מה יש ביהודי שעורר מורה או פחד אפילו אצל הגויים? כותבים בספרים הקדושים, כי צלם אלוקים שבאדם הוא שמעורר פחד זה. וכותב המהר"ל מפראג, שאול נחל ניצחון במלחמתו עם פלישתים. במאה התמון כוחו שיוכל לנצח המונים כל גדולים, כי נפל פחד צלם אלוקים עליהם. אם צלם אלוקים שבאדם הוא נקי וללא כל פגימה, הרי הוא מעורר פחד. וזהו גם מה שהבהיל בדמותו של האדמור מאוסטרובצה. כאמור, האדמור היה יושב בתענית רוב שנות חייו. קרוב ל-50 שנה הוא צם יום אחר יום, ורק בלילה לאחר חצות היה תואם משהו כדי להחזיק את חיותו. וגם אז טעם רק מאכלי חלב, כי מלבד שבת לא היה בא לפיו מאכל של בשר. הדעות על סיגופים ותעניות חלוקות. התורה מסירה ושמרתם לנפשותיכם. רבי אומר, אין יחיד ראשי לסגף את עצמו בתענית. הרמב"ם מתנגד בצורה החלטית לסיגופים קיצוניים. שמי אומר, אדם מפרוש מהם ביותר ועוד שלא יאכל בשר ולא ישתה יין, המהלך בדרך זו נקרא חוטא, ויאסרו חכמים מסגף עצמו בתענית, כך בלכות דעות. אבל אנו מוצאים בחז"ל שהרבה מחכמינו עסקו בתעניות. מר ברד רבינו כולה שת היתיב בתענית הלבד מייצרת, ופוריה אומר ליום עד יום הכיפורים. רב זרע יתיב מאה תעניתה, דלשתכך גמרא בבלה. יש לנו מאה תעניות של רבי זרע. יש מר דברי דרבינה שישב כמעט כל השנה בתענית. תעניות תופסות מקום נכבד ביהדות, ויהודים, במיוחד בגלות, נעשו לעם של תענית. תולדות היהדות התקדשו בימי תענית. מאז נעשו יהודים למה הייתה תענית לנשק שבו יכלו להביס שונאים, ובכוח התענית ניצחו היהודים את הטבע בעצמו. הרבה ניסים קשורים בתעניות. והרבה ניסים מלוא התעניות תפקיד נכבד ביותר. התענית נועדה לעורר את רגשי התשובה והנשמה. לא נאמר, כתוב בתענית את זין, באנשי ננווה, וירא אלוקים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרע. הקבלה מוצאת בתענית כוח גדול המסוגל לבטל את הגזירות הקשות ביותר. לרפא חולים, לשנות טבע, להביא גשמים. ראי תענית תדבב, סדר תעניות כיצד. כי העיקר זה לא עצם התענית, העיקר זה התשובה. הקבלה מלמדת כי ביום של תענית חי האדם במסגרת של עולם הבא, מקום שאין בו לא אכילה ולא שתייה. ביום של תענית נעשה היהודי ליהודי של שכינה, ושכינה אינה נזקקת לאכילה גשמית. משה רבינו, ביותו על הר סיני 40 יום, לחם לא אכל ומים לא שתה. ולמה שאף הרבי מאוסטרובצה, לתקן עולם במלכות שקי. כתוב במוהר"ן, בחלק א' סימן מ"ז, ודע מי שמשבר תאוות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים. העולם ובתוכו גם עולם היהודי מלא מחלוקת ומריבות הגורמות לשנאה התהומית הקשה ביותר, וזו מגיעה לידי רצח ממש. אין צורך בהוכחות לכך. אנו כולנו עדים חיים יום יום לטרגדיה הנוראה הזו. מחלוקת אוכלת את מיטב הכוחות שלנו. היא מחוללת מגיפה שגורמת אסונות בזה אחר זה. איך אפשר לעצור את המגיפה הזו? בעזרת התענית. איגרא דתענית הצדקתא, הצדקה מביאה שלום לעולם. וסקולת התענית, כתוב בזוהר, שמלת התענית להכנע ליבה לאדבקה ראותה דליבה לקודשי בריחו, שעל ידי התענית נתבטל כל הרצונות האחרים שלו, ועל ידי זה נתבטל המחלוקת. וזאת הייתה שאיפתו של הרבי מאוסטרובצה, להמליך את השלום בעולם. ובהיותו שרוי בצום, לא פסק פומי מכולי פלקין, לשון הגמרא בכתובות עין זין. הוא ישב יומם ולילה על התורה ועל העבודה. הוא נתברך במוח של הגאון הגאונים, מיוחד במינו, אחד ממיליונים. זיכרונו היה פנומנלי ובלתי טבעי, עד שהיה לאחד הפקיעים הגדולים שבדור. בספרו על חומש הוא מתגלה כגאון בחשבון. חשבונותיו מעוררים תדהמה ממש. ומי בכלל יוכל להגדיר את כוח החידוש בדרך הפלפול שלו, שבו הקסים את הגאונים העלויים ביותר? אוסרופץ הרחוקה הייתה מלהיות מוגבלת בתחום אחד בלבד. כל התורה כולה הייתה פתוחה לפניו, ואין כל פלא בכך שהוא היה ילד השעשועים ואיש האשכולות של יהדות פולין. משמת רבי יוסי בן יועזר ויוסי בן צרידה בטלו האשכולות. מהי האשכולות? איש שהכל בו, כך בסוטה ממזיין עמוד ב'. והרבי מאוסטרופצה היה איש האשכולות, כי כל חוכמות התורה נעצרו באיש פלאים זה. ואם רוצים להגדיר בקצרה את גדלותו של הרבי מאוסטרופצה, ניתן לומר שהוא היה ספר תורה חי. כל יהודי מייצג ספר. גוף האדם הוא ספר עליו חקוקים כל מעשיו. כך הפרי צדיק לרבי צדק הכהן בפרשת תזריע. יהודי תלמיד חכם הוא יותר גבוה מזה. הודות ללימודו ולהגיעתו בתורה, הוא נעשה לספר תורה. העומד על המת בשעת יציאת הנשמה, חייב לקרוע. אף נשמת ישראל דומה לו שאין לו ריק בישראל שאין בתורה ומצוות. כך בסנהדרין קופי וברשי. הרבי מאוסטרופצה היה מופת מופלא של ספר תורה, וכך היה ספר תורה של יהדות פולין. והדברים היו נפלאים ביותר, ואני מקווה עוד בלי נדר להרחיב את הדיבור על גדלותו וצדקתו של מלאך האלוקים האדמו"ר הקדוש מאוסטרופצה, רבי מאיר יחיאל הלוי הלשטוק, זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום שלום, אהוביי ידידיי, מוריי ורבותיי.